שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודים המרתק בספר אורות התורה מאת הרב קוק זצ"ל. לפי זיכרוני הדל, אם זיכרוני אינו מטעני, אנחנו בפרק ט' פסקה ו'. כן? אמנם עסקנו בפעם שעברה בפסקה ה', ועסקנו בחידושי תורה מלאכותיים וטבעיים, ונדמה לי שיש לך שאלה שנשארה מהשיעור הקודם, אם אני יכול להביא דוגמה ל... רוחני, כן, חידוש תורה, הנה. חידוש תורה זה פעולה מלאכותית, כלומר זה שכלית. זה לא היה כתוב בתורה, עד עכשיו עד אליך זה לא היה. ועכשיו חידשת. טוב, ובכן, מה? אתה שואל שאלה כללית, האם מותר לנו לחלוק על חז"ל אם אנחנו מחדשים בתורה לפי הדרכים המקובלות? זאת שאלה מאוד כבדה. אני אגיד את זה כך. באופן עקרוני כן. אני אספר לך סיפור. סיפור כפול. שני סיפורים על הרב צבי יהודה, שהתרחשו בזמנים שונים. הסיפור הראשון הוא שבחור אחד בא אל הרב צבי יהודה ואמר לו, הרב, איך זה שאבן עזרא חולק על חז"ל? ענה לו הרב צבי יהודה, רבנו אברהם אבן עזרא. אז הבחור אומר, כן, כן, אבל הבנתי, אבל אז למה רבנו אברהם אבן עזרא חולק על חז"ל? אומר, אתה יודע מי זה רבנו אברהם אבן עזרא? כשהוא הגיע לרבנותם, רבנותם כתב לו שיר, ואמר, אני לאברהם עבד מקנה אכרע ואשתחווה לאפיו. נו, אתה רואה, רבנותם, גדול ההורה באשכנז, משתחווה לרבנו אברהם אבן עזרא. כן, כן, אבל למה הוא חולק על חז"ל? אמר לו הרב, יש לך יראה מרבנו אברהם אבן עזרא? הבחור אמר, לא. זרק אותו מהבית. עד כאן הסיפור הראשון. סיפור שני. שאלו את הרב צבי יהודה, האם מותר לחלוק על חז"ל? אמר, מי שמעריך אותם וירא מהם, כן. זה השלמה של הסיפור הראשון. בסדר? טוב. עכשיו, יש שאלה, אם מותר לחלוק הלכה למעשה, זה כבר עוד שאלה. כי יש מה שנקרא דרגות של סמכות. קיבלנו את התלמוד. אז ברגע שקיבלנו את התלמוד, זה מחייב את כל ישראל. אתה יכול להגיד, אבל אני מצטער שנפסקה הלכה כמו פלוני. זה מותר. אבל... כשאתה תהיה בסנהדרין, סנהדרין תוכל לעשות מה בראש שלה כמעט. יש כל מיני דרכים איך לשנות את ההלכה. רק כשנקים סנהדרין, אתה תראה מה שיהיה לך שם. טוב, יש לי כבר רשימה, רשימה סודית של הלכות. טוב. ובכן, פרק ט', פסקה ו'. מה? לא, אני אסביר. יש דבר שהסברנו בשיעור הקודם, כמו שאתה מזכיר לי נשכחות, שיש שמותר לתת פירוש לפסוק, שהוא אפילו מנוגד להלכה, בתנאי שאין בכוונתך על סמך זה לשנות את ההלכה. זה לגבי פרשנות. כמו רש"י. רש"י עושה את זה בהרבה מקומות. הוא מפרש את הפסוקים שלא כפי ההלכה, אבל הוא לא מתכוון על פי זה לפסוק את ההלכה. כי את ההלכה הוא פוסק על פי התלמוד. עד כאן? בסדר. ב', יש הלכה שמותר לחכמים לדרוש את הפסוק מחדש ולהוציא הלכה חדשה. זה כאשר הם מתפקדים בתור דרשני הפסוקים כדי להוציא הלכות. לא כשהם באים בתור פרשני הפסוקים. הבנת את ההבדל? יש פרשנות ויש דרשנות. כן, ב-13 מידות התורה נדרשת. אבל מה עם הפשט? זה הדרש. 13 מידות של הדרש, מה עם הפשט? בסדר? טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים בפרק ט', פסקה ו'. ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. כלומר, יש לו אדם מסוים כישרון לדברים מסוימים. והכריחו את עצמם, או הכריחו אותם, את אותם האנשים, בעלי נטייה מסוימת, להתעסק בתחום אחר, שאיננו התחום שמפרנס את הנשמה שלהם, ואת התחום המפרנס הנשמה שלהם, הזניחו. אז יוצא אדם מתוסכל. את מי יש לו להאשים? את התורה שהוא לומד. ולכן, מרוב תסכול, הוא עוזב את התורה הזאת. מובן? למשל, היה מקובל, היה ביטוי בליטה, בישיבות בליטה, מאבס בסיר. מה? ברור, מאבס בסיר. בעברית, מוות בשיר. כי הרי בליטה, כמו היהודי מרוקו, לא ידעו לבטא את השין, היו אומרים סין. ויש פסוק בספר מלכים, שהנביא אלישע, כשהכינו שם אוכל בני הנביאים, אז הכניסו מרכיב רעיל, ואי אפשר היה לאכול. זה שם מוות בסיר. ומזה, בליטה היו עושים משחק מילים, ורואים מוות בשיר, כלומר, בחור ישיבה, שמתחיל לכתוב שירים, זה סימן שהוא כבר בדרך לאפיקורסות. זה אגב היה נכון. כן? הרבה משוררים מהתקופה של ההשכלה במאה ה-19 בליטה, היו בחורי ישיבות מוכשרים, שיצאו לאן שיצאו. למשל, יש יהודי בשם חיים נחמן משהו, ביאליק, כן. הוא היה בחור ישיבה, אבל הוא אהב שירים, כתב שירים, יצא לתרבות רעה. לא התרחק מאוד, אבל התרחק בכל זאת. אז זה בגלל שהייתה לו נטייה שירית, והנטייה הזאת לא הייתה יכולה לקבל לגיטימיות בבית המדרש. אז כיוון שזה פרץ אצלו, עזב את בית המדרש. יצוין שבאותם הימים למד בוולוז'ין, בישיבה שבה למד ביאליק. למד יהודי צעיר, אברהם יצחק הכהן קוק, והוא גם כן היה כותב שירים, אבל הוא לא יצא לתרבות רע. טוב. ישנם, אומר הרב, שיצאו לתרבות רע. מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה. וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות. כן, הוא ודאי שלא נאמר שאדם שמוכשר לאגדה יהיה פטור מלימוד ההלכה. זה לא יעלה לדעת. ההלכה, מה, איך אפשר יהודי בלי ההלכה? בוודאי חכם יהודי, בלי הלכה, זה לא עולה על הדעת. אבל השאלה היא, מהי הקביעות שלו? איפה הוא נמצא כל הזמן? אז יש אחד שהוא מוכשר יותר לאגדה. מצאנו ביטוי כזה, רבנן דאגדתא. רבנן דאגדתא, יש בהקדמת, אני חושב, היעבץ למדרש רבה, הוא מציין שיש חכמים שמצאנו את שמם רק במדרשי אגדה, ולא במדרשי הלכה. מצאנו דבר כזה. אז הוא אומר, הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה, וענייני ההלכה אינם לפי תכונתו, להיות עסוק בהם בקביעות. ומתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא משתקע בענייני ההלכה כפי המנהג המורגל. כי הרי כולם מסביב אומרים לו שצריך ללמוד הלכה. אז הוא רוצה להתגדל בתורה, יש לו יראת שמיים, אז איפה מתגדלים? לומדים הלכה. מסכן. והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם, מתוך שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כישרונו העצמי. אבל, אז מה כן היה אפשר לעשות, כדי שהוא לא יצא לתרבות רעה? אם היה מוצא את תפקידו ממלאו לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה מתאים לתכונת נפשו, אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד באה לו, שבאה לו בעוסקו בענייני הלכה, לא באה מצד איזה חיסרון בעצמם, של הלימודים הקדושים והנחוצים הללו, אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה. ואז היה נשאר נאמן באופן נעלה לקדושת התורה, ועושה חיל בתורה במקצוע השייך לו. כלומר, אם הייתם אומרים למשל לאריזל, יצחק לוריה, זה לא, אל תפסיק להתעסק בקבלה, תהיה גדול בהלכה. יכול להיות שהארי היה באמת יוצא אחד מהגאונים הגדולים בהלכה בכל הדורות, אבל היינו מפסידים את האריזל. נכון? אז הוא אומר, ועושה חיל בתורה, במקצוע שייך לו, וגם עוזר על יד אותם שידם גוברת בהלכה, להתאימה מנועם האגדה. כלומר, אז פתאום יזמינו אותו בעלי ההלכה לחדש להם אגדות, כי הם לא יודעים לחדש באגדה. הוא יודע לחדש באגדה, הם לא, הם חדשים בהלכה. יזמינו אותו. ואז הוא יאיר את עולמם ההלכתי בנועם האגדה. אמנם, כיוון שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, והוא מתגבר נגד טבעו, תכף כשנפתחים לפניו איזה דרכים של הפקר, הוא מתפרץ ונעשה שונא וער לתורה ולאמונה, והולך מדחי אל דחי. כן, ברגע שיש לו הזדמנות, כן, לברוח מבית המדרש ולעשות חיל אצל אפיקורסים, זה מה שהוא יעשה. כי הוא לא יודע מאיפה זה בא לו, הניגוד הזה לעולם ההלכה. כן. האם יש בש"ס המוראים שיותר מזוהים עם אגדה ויותר עם ההלכה? נדמה לי שכתוב בהקדמה של היעבץ למדרש רבה, שמצאנו חכמים שמוזכרים רק באגדה. כן, נדמה לי ש... כן, מה? לא, מדבר על הקביעות, לא על הרוב. זה מה, אני מבין, יש הבדל, פה הוא מדבר על קביעות ושם הוא מדבר על רוב. יש הבדל בין קביעות לרוב. יכול להיות שרוב היום שלי, אני לא עוסק אפילו בתורה, אבל הקביעות שלי היא בתורה. כן? זה שהיו עושים תורתן קבע ומלאכתן ערי. קבע וערי זה לא זמן. מעניין של, על מה אני מקפיד יותר. ומהם יצאו מה שיצאו, מבני פריצי עמנו. המתנשאים, להעמיד חזון ולשמות עינו של עולם. כן, בבקשה.
יוצא מהשאלה הקודמת שרוב הזמן לא נקבע על פי תכונת נפשו של אותו אדם?
לא, רוב המיעוט זה עניינים כמותיים. זה לא קשור בכלל לקביעות של הנפש. למשל, יום השבת הוא יום מאוד קדוש. משהו משהו השבת, נכון? הוא מיעוט בימי השבוע. אבל הוא העיקר.
השאלה כשבן אדם...
ככה אני חושב, לא?
כשבן אדם מסדר את היום שלו בלימוד התורה שיש שם הזמן, אז האם הזמן הכמותי זה גם על פי תכונת נפשו?
בוודאי, זה משתנה מאדם לאדם. כן. בכלל, כל מי שיגיד לכם חייבים להתנהג כך, טועה. כי התורה אמרה לנו איפה הטוב ואיפה הרע. ולכן החכמים הם צריכים להודיע, זה רע, זה טוב. אבל בין טוב לטוב, התורה לא הדריכה. בין שני סוגי טוב, זה טוב, זה טוב. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן, בבקשה.
החכם שאנחנו מדבר פה, בתור חכם של ענייני אגדה, אז הוא גם טוב שהקדיש את רוב זמנו
לענייני אגדה? יכול להיות שבשלב מסוים גם כן, אבל זה לא הנקודה הנידונה כאן. הרב כאן לא דן מבחינה כמותית. הוא דן מבחינת הקביעות. הקביעות זה תכונה בנפש, מרכז הכרה, מה שנקרא. כן, בבקשה. למשל, תראה, הרב הנזיר זצ"ל, שבהחלט היה מחכמי האגדה, רוב יומו היה לומד שעשו פוסקים. ככה יעידו. כן, מה אתה אומר? אז זה פסוק בדניאל. ומבני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. זה פסוק בדניאל. זה שלילי, ודאי. ומבני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. לפי הרב, אגב, הרמב״ם הסביר את זה על ישו, שהפסוק הזה נאמר על ישו. הרב קוק מסביר שהפסוק הזה נאמר על החילונות. על החילונות הציונית, כי כשהוא מדבר על מתנשאים להעמיד חזון, הוא מתכוון להביא גאולה. ו... יש בשלבים המוקדמים של הגותו של הרב, שהוא היה עוין את הציונות, לא מצד המטרה שלה, כי מצד העוסקים בה. שהעסקנים של הציונות היו אנשים שהיו רחוקים מתורת משה, ולפעמים אפילו רודפים אותם. ואחר כך הוא שינה עמדה אחרי שהוא עלה לארץ. אז יש לפעמים פסקאות במיוחד בעניה, ששם הוא מביא את הפסוק הזה, יכול להיות, אני לא יודע ממתי הפסקה הזאת שאנחנו קוראים עכשיו, אבל זה תואם את ההשקפה הראשונה של הרב, המודיעה שהציונות עשויה בבוא הזמן להיכשל. כמו שכתוב, מתנשאים להעמיד חזון ונכשלו. אבל בספר אורות התשובה, בפרק ד' פסקה ח', הוא מביא את הפסוק הזה, הוא מסביר אותו אחרת. הוא אומר שאנשים מתנסים להעמיד חזון, בגלל שהם קיבלו רק הערות קטנות ולא הערות גדולות, אבל בבוא הזמן תבונה הערות גדולות ויכללו גם את הערות הקטנות שנדחו. כן, זה בדיוק זה. כדור פרצי בבן פרצי ומחדק לקוד שושן. זה הפסקה הזאת, באורות התשובה. כן. למה אני אומר את זה? בגלל שיש היום פרשנות של הדברי הרב קוק, שלדעתי מוטעת, שאומרת שלדעת הרב קוק הציונות תיכשל, ואז יבוא התור של בעלי הנשמה, והם יגלו את היסד. כן? פעם מישהו אמר לי על זה בדרך, חנן פורט אמר על זה, אני חושב, לא, מישהו אחר אמר. על זה שאמרו שהציונות צריכה להיכשל כי משיח בן יוסף צריך להיהרג, אז אמרו, משיח בן יוסף מת, ברוך המקום שהרגו. כן? כאילו שהדתיים עומדים וכוססים ציפורניים ואומרים, מתי סוף סוף הציונות תיכשל כדי שלנו יהיה מה לעשות. כן? ברור שזו טעות, כי התפיסה של הרב היא הרבה יותר הרמונית. זה נכון שיש הריגת משיח בן יוסף, יש איזשהו משבר, והמשבר הזה מתמלא על ידי אנשים בעלי השכלה גבוהה, אבל הם לא באים לעומת הציונות. כמו דעת אמרת, אני עוד חי. כן, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, חי, חי. כן, מה אתה אומר? זה נכון. אז מה אתה רוצה להגיד בזה? זה קושייה, זה תירוץ, זה... בסדר, בסדר. זה קושי עליהם. בסדר, אוקיי. אז לכן אומר הרב, אותם האנשים שלא מילאו את הצורך שלהם לעסוק בהגדה בקביעות, מהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו, המתנסיים להעמיד חזון ולשמות עינו של עולם. כן, אפיקורסים. ברנר, ברדיצ'בסקי ואחד העם. כן, שלושת האפיקורסים שיצאו בראשיתה של התנועה הציונית, ושלושתם, הרב צבי יהודה מדגיש, באו ממשפחות חסידיות. טוב, זה כבר שאלה למה הוא מדגיש את זה, אבל לא משנה. כן, ובחילוק, פעם היה ברדיצ'בסקי, הלא הוא מיכה יוסף בן גוריון, מאבות החילונות המודרנית, כשהוא למד בישיבת וולוז'ין. ואז הבחינו שהוא מתחיל לצאת מן הדרך, הנציב מוולוז'ין, ראש הישיבה, שהלך אליו את הרב קוק. אמר לו, טפל בבחור הזה, נראה מה אפשר לעשות. ואז הרב קוק, שהיה בחור צעיר, שאל אותו בצד, תגיד, מה קרה? למה זה קרה לך? אז הוא אמר, אני גדלתי במשפחה חסידית, וסבא שלי, שהיה תלמיד חכם גדול וגאון, היה חסיד של אחד מהאדמורים, וכאשר האדמור מת, שמו במקומו ילד בן 11. וסבא שלי, שהיה גאון גדול בתורה, הגיע לילד, כל כולו מלא יראת קודש. והילד שאל אותו, נו, רב שלמה זלמן, מה שלמה יראת שמיים שלך? וזה שבר אותו. כן? כלומר, לפעמים יש טראומות מהסוג הזה. שעשויות אחר כך, גם אחרי שהוא נהיה תנית חכם וזה, עדיין לפעול את פעולתה. ובחילוק המקצועות השונים בסדרי הלימוד, לפי התכונות הנפשיות השונות, יש מי שנטייתו חזקה לחוכמות מיוחדות, שגם הוא צריך ללכת לפי נטייתו הפנימית, ויקבע עתים לתורה, וזה וזה יעלה בידו. כלומר, עכשיו כאן הרב מרחיב את היריעה. לא רק שיש חילוק בין הלכה לבין אגדה, שלפעמים אדם צריך לנטות ממנהג רוב העולם, שהוא לעסוק בעיקר בהלכה, והוא צריך שהקביעות שלו תהיה באגדה. יש גם עוד יותר מזה. יש מי שליבו נושאו אל אחת החוכמות. חוכמות של חול, הכוונה, לא של תורה. יש הרבה חוכמות בעולם, נכון? יש חוכמות מדויקות, יש חוכמות אומניות, יש כל מיני חברתיות ועוד, כלכלה, ספורט, אומנות. מדעים מדויקים, ספרות, ועוד, ועוד. הוא מרגיש נטייה לשם. זה ענייני חולין. אומר הרב, הוא חייב לעסוק בזה. ומה עם התורה? ויקבע איתים לתורה. וזה וזה יעלה בידו. כן, כמו שמצאנו, מי ש... שזה וזה עלתה בידם, זה אלה שעסו כרבי ישמעאל, שעסקו גם בתורה וגם בדרך ארץ. כי יפה תלמוד תורה, עם דרך ארץ. וכבר נסתפקו התוספות ישנים בשלהי יומה בזה, מה שיהיה עיקר ותפל. ובכלל, הדבר תלוי. לפי התכונה וטבע הנפש של כל אחד ואחד. לכן אתה לא יכול להגיד שכל אחד חייב שיהיה לו מסלול חיים לימודי X. כי התורה רק אמרה מה טוב ומה רע. היא לא אמרה בין טוב לטוב כיצד לבחור. דברים אלו דומים לדבריו של רבי נחמן מברסלב. ששאלו את רבי נחמן מברסלב שיש אנשים שיש להם בלבולים גדולים, שנראה להם בעבודת השם, שלפעמים צריכים לנהוג כך, ולפעמים נראה שצריך לנהוג אחרת, ויש להם בלבולים גדולים מזה. וענה רבינו, כך כותב רבי נתן, וענה רבינו, מה יש להתבלבל? איך שעושים, עושים. והעיקר שלא לעשות רע, חס ושלום. כלומר, רע אל תעשה, אבל בין טוב לטוב, מי יכול להגיד לך דווקא כך צריך לעשות ולא אחרת? זה כבר את העניין של תכונה אנושית, פרטית, נפשית, של כל אחד. בסדר? אז גם הרב הולך בכיוון כזה. מובן הדבר, כן צריך להוסיף איזה שהוא סייג, שאדם יכול לרמות את עצמו. כן, אדם אומר, אין לי ראש ללימוד תורה. ניסית? תנסה, אחרי זה נדבר. אין לי ראש להלכה, אין לי ראש להגדה, אין לי ראש לזה. אחרי שאתה מנסה, ואתה רואה שפה זה לא עולה, פה זה עולה, אז אתה יכול להגיד את זה. אבל לא לפני שאדם עשה איזשהו מאמץ מינימלי. טוב. שזה ברור שהרב לא התכוון לזה. פסקה זין. מה?
איך אמרת שהרב הסגיר את אותו פסוק ואומר תשובה אחרת?
איך אני אמרתי את זה? אני שמשתי בפה שלי שאני אמרתי את זה. איך הרב מסביר אחרת? כן. מה ההסבר של הרב לאותו פסוק בספר אורות התשובה פסקה ד' של פרק ח' פרק ח' פסקה ד' פרק ד' פסקה ח'? איזה התכוונת? תראה, בלבלת עוד. כן. הרב מסביר שם שמה שפריצים מתנסים להעמיד חזון ונכשלים זה בגלל שהם רוצים הערות גדולות וקיבלו רק אורות קטנים. אבל, אומר הרב, הכישלון בא רק מפני האורות הקטנים שנראים כאילו נדחו, אבל האור הגדול הולך ופועל על עד פעולתו וידו לא יניח עד שימשיך להתגלות בסגולותיו העליונות והתחתונות, גדור פרצי ובן פרצי ומלקט ומחדק לקוד שושן. בסדר? טוב, יעיין שם כבודו בהרחבה, אורות התשובה, פרק ד', פסקה ח', דברים נפלאים ועמוקים. דיברנו על זה בשיעורים על אורות התשובה, אם אתה רוצה מה שאני אומר על הפסקה הזאת, אז אתה יכול להעלות את השיעורים באורות התשובה מהארכיון, ושם תהיה לך תשובה. טוב, כן? טוב, אז בזאת סיימנו להיום, שלום.